Siyamnu etmo'o be'kaf dalet amud bet lamata. V'lama mifisim. Okay? Be'erech esor shurot mi lamata. Lama mifisim kedamaran. Kilo, ma ze omer lama mifisim? Kvar hisbarnu lama mifisim. Anachnu osim pais b'glal shehem ravu kol hazman v'ratzu lasot pais b'glal ze. Ela lama mifisim v'chozrin u'mifisim. Okay? Kan ha'shela lama yesh kol kach harbe paisim. Yesh arba payasim dibarnu, nechon? Okay. As lama osim etze arba panim. As Amar B'Yochanan kedei lahargish kol azara. Shneamar she yachtav namtik sod, bebeit Elohim nehalech beregesh. Hem ratzu lahalod et harigashot shel anashim. As im osim payas arba panim, ze be'etzem ze ose ze show kaze, nechon? Ze gorem lekulam lahargish excitement, okay? Okay. Bamem efaisim. Rav Nachman amar bebig dechol. Rav Sheshet amar bebig dekodesh. Hakohanim sholim lapais. As maim lovshim, big dechol or big dekodesh? Haim ze chelek me'avodah be'etzem, kilu shehem amurim lovosh big dekodesh, or haim big dechol? As kan yesh shtei gishot. Rav Nachman amar big dechol, Rav Sheshet amar big dekodesh. Rav Nachman amar, ma ba'ya kan? Kol hakohanim olim lapais, aval lo kulam nechnesim la'avod. אז האם כדאי שכולם יהיו מוכנים לעבוד, ואז כאילו ברור שזה לא עבודה, אבל האם אנחנו רוצים שהם כבר יהיו מוכנים ואז ייכנסו ישר למקדש לעבוד, או האם אנחנו רוצים, כאילו עכשיו לא כולם ייכנסו, ולכן לא עדיף שלא לא יהיו לבושים בגדי קודש בכלל, ואז ברגע שאלו שמתקבלים, אז הם ייכנסו ויחליפו בגדים. אז רשש, רב נחמן אמר בביג די חול, דאי אמר בביג די קודש, אי קבלס ראות החמסה ועבדה. הם חוששים, אם נגיד שהם לובשים בביג די קודש, אולי מי שלא זכה בפייס, ירצה ממש להיכנס, אז מה הוא יעשה? הוא כבר בביג די קודש, הוא לא יתקבל, אבל הוא כל כך רוצה שהוא ייכנס ויעבוד, ואף אחד לא ישים לב, כי הוא בביג די קודש. זה הזכיר לי, היינו השבוע, בשבוע שעבר, במוזיאון על אסירי המחתרת. ושם הסבירו איך שהם יצאו מהכלא, כאילו היו כמה אנשים שזה הכלא של הבריטים, והיו שני יהודים שהיו שם, והם פקקו את הביוב, והם יצאו דרך הביוב, ונכנסו עובדים, ותוך כדי הם החליפו בגדים, והם לקחו את הבגדים של העובדים, ואף אחד לא שם לב כשהם יצאו משם. אז זה בדיוק, נכון? כאילו, אם לובשים את הבגדים, אז אף אחד לא שם לב, והם פשוט ייכנסו ויעשו את העבודה. אז לכן, כדאי שיעבדו בגדי חול, ואז רק הכהנים שיתקבלו יעשו בגדי קודש. ראשי שתאמר בבגדי קודש, תאי אמרת בבגדי חול, אגב, חביבות מקרה בעבדה. הוא חושש דווקא שבעצם אלו שהם כל כך ירצו, הם כבר יתקבלו, והם רוצים לעשות עבודה ישר. אז הם ייכנסו ויעשו עבודה וישכחו שהם צריכים להחליף בגדים. ואז יעשו עבודה בלי דחול, שזה כאילו זר שנכנס לעבוד במקדש. אוקיי? זה מאוד חמור לעשות עבודה בלי הבגדים. אוקיי, עכשיו כל אחד יביא, אם זוכר לי נכון, גם כל אחד, בכל כאן יש לנו רב נחמן. רב נחמן מביא מקור לדברה. מינה אמינה לה. דצנן כתוב במשנה בתמיד. מסרון לחזנים, אוקיי? אחרי הפייס, מוסרים אותם לחזנים, והיו מפשיטים אותם את בגדיהם, ולא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד. הם היו מפשיטים את הבגדים, ולא היו מכניסים אלא מכנסיים בלבד. כנראה הכוונה כאן, שמפשיטים את הבגדים, משאירים את המכנסיים, אז מחליפים את כל שאר הבגדים, ואז מורידים את המכנסיים. כאילו, המכנסיים נשארים רק כדי שהם ילבשו כנראה בצניעות, נראה לי. אז הוא אומר, מה לאו באותן שזכו בפייס? האם לא מדובר באלו שזכו בפייס, שבעצם מפשיטים אותם את הבגדים, משאירים את הבגדי חול, שמים את הבגדי קודש, ואז מורידים את הבגדי חול. אז כנראה מדובר לפי דעתו, באלו שזכו בפייס, ומה רואים? שברגע שהתקבלו הם מחליפים בגדים, אז זאת אומרת שהם היו לבושים בבגדי חול. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, לא מדובר ככה, אלא באותן שלא זכו בפייס. לא, דווקא, וזה ההוכחה של רב שש בעצם, שמדובר שלא זכו בפייס, ואיך אנחנו יודעים, ולכן אלו שלא זכו בפייס מחליפים את הבגדים, ומשאירים בגדי קודש, שמים בגדי חול, ואז מורידים אחר כך את, את המכנסיים. איך הוא יודע? החינם היא מסתברה, גם מאוד הגיוני למה, דאי סקדת הכותן שזכו לפייס, לא היו מניחים עליהם אלא מכנסיים בלבד, והתניא מניין שלא יהיה דבר קודם למכנסיים. זאת אומרת לומר, מכנסי בד יהיו על בשרו. ולמדנו שהם צריכים להיות על בשרו, אז אי אפשר להשאיר את המכנסיים שחול, לשים את הבגדי קודש ואז להפשיט את המכנסיים שחול. כי מכנסיים של קודש אמורים להיות ישר על הרגליים, וגם אמורים לעשות אותם ראשונים. ומזה משמע שהם עושים אותם אחרונים. תלמוד לומר, אוקיי, ואז כן. ואידך, אוקיי, ומה יגיד הדעה החילופי? הלו קשיא, הכי קטני, עד שעודן עליהם בגדי חול, מלבישים אותם מכנסי קודש. היו מפשיטים אותם בגדי חול, ולא היו מניחים אלא מכנסיים בלבד. אז הוא אומר בעצם, עד שעודן עליהם, כן, עד שעודן עליהם בגדי חול, מלבישים אותם מכנסי קודש, והיו מפשיטים אותם בגדי חול. ולא היו מניחים אלא מכנסיים בלבד. אז נראה, שנייה, אני חושבת שמדובר כאן, שבעצם, כן, כשהם עדיין עם בגדי חול, היו מחליפים את המכנסיים למכנסי קודש, כדי שלא יהיו ערומים בעצם. Mm-hmm. ואז מפשיטים את הבגדי חול, ולא היו מניחים אלא מכנסיים של קודש בלבד. כאילו, אחר כך נרגישו אותם שם. כן, אז בעצם, הם שמים קודם את המכנסיים, כשעדיין יש את הבגדי חול עליהם, ואז מורידים את כל שאר הבגדי חול, ומשם, כאילו, בעצם המכנסי קודש עדיין הם הראשונים. זה שכתוב, היו מפשיטים אותם בגדי חול, ולא היו מניחים אלא מכנסיים, זה אומר שהמכנסיים היו ראשונים, כנראה, זה הכוונה. אוקיי. לא כל כך עובד בסדר, אבל בסדר, הוא מנסה. אמר ששם, מנה מן עלה, דתניה, לשקת הגזית, אוקיי, כאן ההוכחה של אמר ששם. לשקת הגזית כמין בסילקי גדולה הייתה, הייתה פייס במזרחה, וזקן יושב במערבה, והכהנים מוקפים ועומדים כמין בוכליאר, והממונה בא ונוצר מצנפת מראשו של אחד מהם, יודעים שממנו פייס מתחיל. אוקיי. כאן החשוב לענייננו, ואז נחזור באמת להבין את הכל, אבל מה חשוב לענייננו? איך עושים את הפייס? לוקחים את המצנפת של אחד מהכהנים, ואז מתחילים ממנו. זה כאילו במשחק, נכון? עם מי מתחילים, לפעמים כתוב בהורה, מתחילים עם הכי צעיר, או מתחילים עם זה, נכון? אז לוקחים מצנפת של מישהו, באופן שרירותי, ואומרים, אוקיי, אנחנו מתחילים מכאן. עכשיו, איך יש לו מצנפת אם הוא לובש בגדי חול? כן? ברור מכאן שהוא לובש בגדי קודש, כי למה הוא לובש מצנפת? זה ההוכחה שלו, אוקיי? עכשיו נסביר מה קורה כאן. אז לשקת הגזית למדנו, נכון? בואו נראה את המפות. לשקת הגזית יושב כאן ליד לשקת פרדרים בצפון, okay? ממש ליד הכניסה לעזרה, כאילו איפה שעזרת ישראל ועזרת כהנים. Okay? וכאן מה קורה כאן? הם אומרים, זה היה כמו בסיליקה, כן? שזה היה, היו עמודים משני פתוח, הצדדים. כן, פתוח.
מהצדדים ועם גג.
כן, ואז הם אומרים, הייתה פייס במזרחה, בצד המזרחי של המקום הזה, אוקיי? וזקן יושב במערבה, אוקיי? והזקן יושב בצד המערבי. כאן יש שתי פירושים של הזקן הזה. האם הזקן הזה הוא היה הזקן ש... שבעצם היה כמו רפרי, אוקיי? הוא מסתכל בפייס לבדוק שאין בעיות, אוקיי? או יש כאלה שמסבירים שהם רק אומרים את זה כדי שתדעו, גם לשקת הגזית שימש לסנהדרין, נכון? שם אנחנו יודעים, זה היה מקום הסנהדרין. והזקן יושב במערבה, זאת אומרת, הזקנים אנשי הסנהדרין הם בצד מערבי, והפייס היה עשוי בצד המזרחי, והם לא קשורים זה לזה. יש כאלה שמקשרים את הזקן בעניין הזה לפייס, יש כאלה שאומרים, לא, זה שני דברים נפרדים. היה דבר אחד בצד מערב, דבר אחד בצד מזרח. ואז הכהנים מוקפים, הם עומדים במעגל, ועומדים כמין בוכליאר. עכשיו כאן מסבירים בוכליאר, כבר הסברנו את זה בעבר, שזה כמו החילזון, זה ספיירל. אוקיי? זה לא ממש... יש כאלה שמסבירים שזה דווקא היה בצורה הזאת, כדי שהם לא ידעו איפה... הם לא יכולים לספור את האנשים כל כך בקלות. ואנחנו יושבים במעגל, אז מאוד קל לספור, ואז אולי יש בעיה שמישהו... יעשה רמאות כאן. אוקיי. והממונה בא ונותן מצנף מראשו של אחד מהם, ויודעים שממנו פייס מתחיל, ואז מתחילים לספור. יש כאלה שגם שמסבירים שהזקן הזה הוא זה שאומר עד כמה צריכים לספור. הוא זה שאומר את המספרים. לא כולם מסכימים, אבל שוב יש כאלה שאומרים כך. ואיסל כדעת אך בגדי חול, מצנפת בבגדי חול, מאיקה, נכון, אין מצנפת בבגדי חול. אז הגמרא עונה, לא, לא, לא. אם יש מצנפת בבגדי חול, כמו שלמדנו, כדתני רב יהודה, ואיתם הרב שמואל בר יהודה, כהן שעשתה לו אמו קטונת, עובר בעבודת יחיד. למדנו שהאמא, אם היא עושה קטונת, נכון, למדנו שאי אפשר להביא בגדי יחידים לבית המקדש, נכון, אם מישהו עשה את זה למישהו ספציפי, שומעים שבעצם אם אמו עשתה לו קטונת, הוא יכול לעבור בעבודת יחיד. אז מה אנחנו אומרים? שיש בגדי כהונה שאפשר בעצם שמישהו יוצר בשבילו, הוא יכול לבוא שברים שדומים לבגדי כהונה, ובעצם יכולים לעשות בהם עבודת יחיד. אז אולי הכהן הזה שלבש, כאילו כשלחו את המצנפת מעליו, מדובר על מצנפת שהיה לו כאילו מעצמו, ולא ממש בגדי כהונה. למרות שזה מאוד קשה, כי אז בעצם לפי זה, הכהן שעשתה לו אמו קטונת עובר בעבודת יחיד, הוא יכול, זה לא אומר שהוא חייב. וכאן מדובר כל פעם שעשו פייס, לקחו מצנפת. אז איך ידוע שלמישהו היה מצנפת? כן, קצת. אוקיי. אמר אביי, שמע מינה, אוקיי, עכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר קשור לאותה ברייתא שהביאו, לגבי לשכת הגזית. אוקיי, ונראה את זה גם בתמונה. לשכת הגזית, חציה בקודש וחציה בחול. הם רואים את זה כאן. שבדיוק איפה שהדוכן, כן, שמפריד בין עזרא הכהנים לעזרא ישראל, זה בדיוק ממוקם באמצע כאן. של לשכת הגזית, חציו בקודש וחציו בחול. איך אנחנו יודעים? לא רק זה, גם עוד דבר. ושמע מינה, שני פתחים היו לה. אחד פתוח בחודש, בקודש, ואחד פתוח בחול. אוקיי? היה כניסה גם מהעזרה וגם מבחוץ. אוקיי? שתי כניסות. עכשיו, איך יודעים? דאיסל כדעת הכולה בקודש, זקן יושב במערבה, והמרמר, אין שיבה בעזרה, אלא למחבת אבי בלבד. רק שנייה, אז אם ככה, אני בברתי, זה לא בדיוק ככה. זה הקודש והחול, סליחה, זה בדיוק כמו שדיברנו על בית המוקד. שחצי בקודש וחצי בחול, זה בעצם מהחלק הדרומי היה בקודש, והחלק הצפוני היה בחול. שבעצם זה איפה שהשחור כאן, או האפור, זה בדיוק מפריד. רואים בבית המוקד שיש את הנקודות האלה שמפרידים? אז בדיוק שם היה ההפרדה, לא בין המזרח למערב, אלא בין הצפון לדרום. הדרום היה בקודש, והצפון היה בחול. עכשיו, איך יודעים את זה? כי בעצם כתוב שהזקן יושב במערבה, והם לוקחים יושב כליטרלי, נכון? שהוא ממש ישב. אם הוא ממש ישב, אז כבר למדנו שאף אחד לא יושב בקודש, חוץ ממלכי בית דוד. הם היחידים שיכולים לשבת בקודש. אז זאת אומרת שכל אלה שעבדו בקודש, רק היו בעמידה. אז אם ככה, לא יכול להיות שהזקן יושב בתוך הקודש. ואיסה כדעתך כולה בחול, פייס במזרחה, והה באינה בבית אלוהים נהלך ברגש. ולקה. מה אמרנו? צריך ללכת לבית אלוהים ברגש. כל הסיבה של הפייסות זה להלהיב אנשים בקודש. נכון? בבית אלוהים. ואז הוא לא בבית אלוהים אם הוא בחול. אז לכן כנראה הפייס היה ממוקם בחלק של הקודש, והסנדרין היה, או לפחות איפה שהזקן יושב בתוך אותה משנה, בתוך אותה ברייתא, היה בחול. אלא שמה מינה, חציה בחודש וחציה בחול. עכשיו, מאיפה ידוע שהיו שני פתחים? אולי שניהם היו כן, אולי היה בקודש ואחד בחול, אבל אפשר להיכנס רק לפי כניסה אחת. ואיסה כדעת הפתח אחד יש לו, פתוח לקודש, זקן יושב במערבה, והצנן, הלשקות הבניות בחול ופתוחות לקודש, תוכן קודש. כן, ברגע שיש כניסה, רק אם משהו פתוח לקודש, אז כל האמצע הוא בקודש, אפילו שהוא ממוקם מחוץ לקודש. ברגע שיש פתיחה מהקודש, זה הופך את כל החלל לקודש. ולכן, איך הזקן יושב בתוך החלל הזה? ואיסה כדעת הפתוח לחול, פייס במזרחה והתנן, בניות בקודש ופתוחות לחול, תוכן חול. אוקיי? מדובר במשניות האלו שבעצם הכל הולך אחרי הפתח. אז אם הכל הולך אחרי הפתח, אז אי אפשר שבאמצע יש חצי קודש וחצי חול. אז חייבים שיש לה שני פתחים. הללש מאמינה שני פתחים, היו לה אחד פתוח בקודש ואחד פתוח לחול. אוקיי, ולכן חייבים להיות שני פתחים. אוקיי, יש תמונות כאן, למרות שהם לא כל כך מוסיפים לתמונה שלנו, אבל במורות הדף היומי, יש תמונות שפשוט מראים לנו, הנה הכניסה בקודש, זה מהעזרה, והנה הכניסה בחול, מחוץ, כן, ליד החל. אוקיי, וכן, אז בעצם יש כניסה מכאן ויש כניסה לשם. אוקיי. אז אוקיי, משם למדנו שבעצם הכניסות הן גם מאוד חשובות להגדיר מה זה קודש, מה זה חול. גם אפשר להבין, כאילו, אז שבעצם אם יש חלק שהוא חול, מישהו חייב להיות לו הגישה לזה מהחול. כן? זה מוזר שבעצם משהו יהיה כולו קודש, וגם, אז איך הוא יעבור? לא יודעת, אם זה חול ויש רק כניסה מהעזרה, אז איך מישהו יגיע לשם אם הוא לא יכול להיכנס לקודש, זה מוזר. אוקיי, משנה חדשה, הפייס השני, עוברים לפייס השני. אוקיי, מי שוחט, כאן ספרתי, כי קצת קשה להבין את הספירה מתוך המשנה, אז ספרתי נראה 13 פייסים. הפייס השני, מי שוחט, מי זורק, מי מדשן מזבח פנימי, ומי מדשן את המנורה, זה ארבע ראשונות. שחיטה, זריקה,
זה הכל כלום בתוך הפייס השני?
כן.
כאילו כשאנחנו סופרים
ארבע פייסות, אז זה הפייס השני. אוקיי? אז כן, הפייס הראשון היה תשומת הדשן. פייס השני זה מי שוחק, מי זורק, מי מדשן מזבח פנימי, כי עד עכשיו דיברנו על המזבח החיצוני, מזבח הקטורת. עכשיו מדברים על המזבח הפנימי. ומי מדשן את המנורה? ומי מעלה איברים לכבש? עכשיו זה בעצם הקדמה לכל השאר. אוקיי, עכשיו נדבר על האיברים לכבש. ואוקיי, יש את להעלות איברים לכבש, ואז יש להעלות מהכבש למזבח. אוקיי, אז כאן מדברים על מי מעלה איברים לכבש, וכאן לכל אחד יש חלק להעביר איברים שונים. אוקיי, אז הראשון זה הראש והרגל. דובר על הרגל האחורית הימנית. אוקיי, נראה את שאר הרגליים עוד קצת. ושתי הידיים, שזה בעצם שתי הרגליים הקדמיות. העוקץ והרגל, אוקיי, העוקץ זה הזנב, והרגל זה הרגל של שמאל, האחורית. החזה והגרה, זה עוד אחד, אוקיי, החזה זה החזה, והגרה זה הצוואר. מה שמזכיר שזה, הוא הצוואר, ובו מחובר הקנה והכבד והלב והחזה, לא, והלב, אוקיי, הוא אומר שמחובר לזה הקנה, הכבד והלב. לא יודע למה הוא דווקא מזכיר את זה, אבל זה הצוואר. ושתי הדפנות, אוקיי, שזה בעצם שני הצדדים של כאילו אני חושבת שזה החלק האמצעי של בקור של הבהמה, והקרביים, אוקיי, זה המעיים, והסולת, אוקיי, שזה העיסרון שמביאים עם המנחה, שמביאים עם הקורבן תמיד, והחביתין, שזה החביתין, דיברנו על זה הסירית היפה של הכהן גדול שהוא מביא, נכון? יש אחד שהוא המנחה הרגילה שמביאים הקורבן תמיד, ויש את החביתין שזה של הכהן גדול מביא, עם הסירית היפה. והיין, okay, זה היין לניסוך היין, וזה רש"י מזכיר שזה שלוש סוגים של ניסוך לכבש התמיד. אוקיי, okay. אז עכשיו אומרים, 13 כהנים זכו בו, אוקיי? Okay? יש 13 כהנים שמגיעים, שזוכים בפייס הזה. אמר בן עזה לפני רבי עקיבא משום רבי יהושע, דרך הילוכו היה קרב, okay? לא כמו שהסברנו, אלא דרך הילוכו, okay? דרך איך שהבהמה הולכת, okay? עוד מעט נראה בגמרא מה זה בדיוק דרך הילוכו. אוקיי. כן, רש"י מזכיר, כדרך הילוכו בחייו היה קרב התמיד, כאילו, איך שהוא הולך בחיים שלו, הבהמה, כך הדרך שמביאים את האיברים, כאילו שעושים את הפייסות, אוקיי? עושים את הפייסות כפי הדרך שהוא הולך. אחר כך נראה, אוקיי, אפשר כבר לראות בטבלה, שיש ארבע פירושים שונים, אוקיי? זה לא רק דרך הילוכו לפי בן עזה, לפי רבי יהושע, יש דרך הפשטו, דרך ניתוחו ודרך עילויו, אוקיי? יש כל מיני אפשרויות איך להסביר איך הוא היה, איך עושים את הפייס, אוקיי? אז יש בעצם חמש פרשניות שונות, כי יש, למרות שאולי, לא שמתי לב, בואו נראה שנייה, לא דווקא אף אחד מהם לא תואם את הדעה של משנתנו. אז יש דעה של התנא קמא, ואז יש עוד ארבע דעות, אוקיי, במשנה. בברייתא, על איך עושים. אוקיי, איבא אלו. כשהם מפייסים לעבודה אחת, סליחה, כשהם מפייסים, לעבודה אחת מפייסים, עודים לכל עבודה ועבודה הם מפייסים. אני חשבתי על זה ממש כמו הוראות במשחק, איך לשחק ומי הולך קודם ואיך זה הולך, כי הם מסבירים כשמקבלים משחק חדש, אז אומרים, אוקיי, אז הראשון הולך ואז מכיוון ימינה הבא, ואז, אוקיי? אז כאן כך הם מסבירים. כשעשו את הפייס, אז מה עשו? ספרו מספר, נכון? הגיעו, בואו נגיד ל-60. הגיעו לכהן ה-60, מספר 60, הוא זוכה בפייס הראשון. עכשיו כאן יש 13 פייסות, נכון? אז כל פעם עשו את זה מחדש, או האם אמרו, ברגע שזכה הכהן הזה, אז אנחנו עוברים לכיוון, אני מתאר לעצמי ימינה, רק שנייה, אני כבר שכחתי. אני חושבת שנראה את זה אחר כך, אבל בעצם מי שיושב, בוא נגיד לימינו, הוא זוכה בפייס השני, ומי שלימינו, בפייס השישי. בדיוק. אז בעצם עושים רק פייס אחד, ואז סופרים משם. או האם כל פעם לוקחים את נפת של כהן, ומתחילים עם מספר חדש, וסופרים 13 פעם. אז אומרים, תשמע, בוא נאמר מהמקור הזה, שארבע פייסות היו שם. כן? כתוב, ארבע פייסות היו שם. אז אם ארבע פייסות היו שם, אז בעצם, בישראל כדעתך לכל עבודה עם מפייסים, אז טוב אהבו. אז זה הרבה יותר מארבע פייסות. נכון? כאן לדוגמה בפייס השני זה 13 פייסות. אז זה לא ארבע. אמר רב נחמן בר יצחק, הכי כמה. לא. עדיין אפשר לקרוא ארבע פייסות ולהבין שכל פעם עשו פייס חדש. למה? ארבע פעמים נכנסים להפיס, ולכל אחד אחד היו בתשובה פייסות. כאילו זה לא אומר, זה רק ארבע פעמים עשו פייס, אבל בכל פייס אפשר להגיד שעשו כמה פייסות שם. Okay, תשמע, עוד מקור מביאים להוכיח. רבי יהודה אומר, לא היה פייס למחתה, אלא כהן שזכה בקטורת אומר לזה שאימו זכה עמי במחתה. אוקיי, okay. כשעושים את הקטורת יש שתי פעולות ששתי כהנים עושים. Okay? פעולה ראשונה שהכהן הראשון עושה, שהוא בעצם לוקח את הגחלים מהמזבח הוא חוטא גחלים מעל המזבח החיצון, הוא מכניס אותם להיכל ושמים אותם על המזבח הפנימי. אוקיי? זה מה שהוא עושה בעצם. הוא לוקח את הפרמיקן ומכניס אותם לבפנים. אוקיי? אז בעצם הוא לוקח כחלים ממזבח הפנימי, מחטא אותם, ממזבח החיצוני, מחטא אותם, ואז מכניס אותם לתוך ההיכל. ואז השני מכניס את הקטורת. אוקיי? אז צריכים שני כהנים. אחד להכניס את הקטורת, ואחד להכניס את הגחלים ולחטות בהם. אז עכשיו, מה עושים במקרה הזה? רבי יהודה אומר, לא עשו פייס מיוחד למחטא, אלא מה עושים? הכהן שזכה בקטורת, שנראה את זה בפייס השלישי, הכהן שזכה בקטורת אומר לזה שלידו זכה אימי במחתה. אוקיי? בעצם זה שיושב לידו זוכה בפייס. אז מה זה מוכיח? שגם אצלנו מי שזוכה, אז מי שיושב לידו מקבל את הבא, ומי שיושב לידו מקבל את הבא, בדיוק אותו דבר. אוקיי? עכשיו אומרים לא. שני מחתה וקטורת, אחד העבודה היא. במקרה הזה זה עבודה אחת. ואם כן, אי אפשר להוכיח מזה כלום. כי בעצם אפשר להגיד שזה שונה בגלל שזה עבודה אחת, אז בעצם מי שזכה, אז היושב לידו זוכה גם בחלק השני. אבל ב-13 פייסות שלנו, לא כולם עבודה אחת. בעצם כולם עבודה נפרדת, כן, השחיטה והזריקה והדישון והדישון המזבח ודישון המנורה, כל אחד זה משהו אחר. אז בעצם יוצא משם שאי אפשר להוכיח משם. אפשר להגיד שזה שונה. עכשיו, איקה דאמרי, יש כאלה שאמרו שהביאו את אותו מקור דווקא ההפך. שאומרים, כאילו, קודם מה הביאו את זה? הביאו את זה להוכיח שלא היה פייס מיוחד לכל אחד ואחד. כאן הם אומרים, לא, דווקא הביאו את זה כדי להוכיח שכן היה פייס מיוחד לכל אחד ואחד. בעצם 13 פייסות שונות. ואיך? אומרים ככה. איקה דאמרי, דווקא מחטא וקטורת, אחד העבודה היא. אבל שער עבודות, ביי פייס. אוקיי, הם דווקא הביאו את זה מהכיוון הנגדי, להגיד, דווקא במקום הזה ככה, אבל בשאר המקרים לא. ואז אומרים, מחתה איצטריך עליה, למה היו צריכים להביא את המחתה כאן? סל כדעת החמינה הועיל ולא שכיחה, ומאטרה, נתקין לי פייס בפני עצמה, כמה שמלן. היינו חושבים שדווקא במקרה הזה, היה צורך ל... רק שנייה, אז דווקא מחתה וקטורת אחד עבוד היא, נכון? אבל שער עבודו בי פייס, אבל אם ככה, אז למה צריך להביא את זה בכלל? הרי אם הם עבודה אחת, אז ברור ש... שהם לא צריכים פייס מיוחד. אז למה הביאו את זה? הביאו את זה ללמדנו שהיינו חושבים אולי שבגלל שלא שכיחה, הקטורת לא דבר שכיח. למה זה לא דבר שכיח? אז רשי מסביר לנו, הקטורת רק עשו פעמיים ביום, ואין קטורת של נדבה. כאילו, קורבנות באים בנדבה, אז לפעמים יש המון קורבנות בכל יום. יש קורבן תמיד פעמיים ביום. אבל יש עוד הרבה קורבנות שקריבו במזבח כל הזמן. אז לכן, לפייסות האלו תמיד היה הזדמנות לעשות. אבל בקטורת לא תמיד היה הזדמנות לעשות, זה לא שכיח, רק פעמיים ביום. ומאטרה, והיה, הם אומרים, יש נראה את זה בדף כתב, רשי מזכיר, ומאשרת את העוסקים בה. כי היה סקולה בעצם בעבודה הזאת, אוקיי? סקולה מיוחדת, ולכן אולי היינו חושבים שנתקין לפייס בפני עצמה, כמה שמלן שלא, אוקיי? ובעצם זאת אומרת שהיה ברור לכולם לפי הגישה הזאת שכל עבודה צריכים פייס בפני עצמה, אבל כל עבודה ולא כל, כאילו אם שני דברים הם חלק מעבודה אחת, אז ברור שהם לא צריכים פייס מיוחד, אז זה שיושב לידו מקבל. אבל במקרה הזה היו צריכים דווקא להדגיש לנו את זה, כי אולי לא היינו יודעים, בגלל שאולי היינו חושבים, בגלל שזה גם לא שכיח, וגם מעשיר את העוסקים בו, שעשו פייס לפני עצמה, כמה שמלן שלו. תשמע, עוד מקור שמביאים, דתנא רבי חייא, לא לכל עבודה ועבודה מפייסים, אלא כהן שזכה בתמיד, 12 אחיו הכהנים נמשכים ממו שמה מינה. הנה, הוכחה ברורה לגמרי. תמיד יש לשאול, אני לא יודעת למה, הגמרא לא התחילה עם זה, כאילו אם היה ברור להם, אוקיי? אז אפשר להגיד אולי שרצו ללמד אותנו כל מיני דברים אחרים, כאילו בוא נגיד שעלה הדיון, וברגע שעלה הדיון, לא ידעו את התנאי בשם רבי חייא, כאילו המשנה של רבי חייא, הברייתא הזאת. ואולי תוך כדי הדיון הביאו את זה, אבל אם כבר הם רצו להביא לנו הדיונים שהיו קודם, ואז גם נוכל ללמוד דברים אחרים. זה מאוד אופייני לגמרא שאם כבר אנחנו כאן, אז בואו נלמד כל מיני דברים אחרים. אוקיי, כי כאן עכשיו למדנו דבר חדש לגבי המחתה והקטורת שלא ידענו. אי באי אליהו. אוקיי, מי מקבל? אוקיי, שאלו שאלה. מי מקבל? שוחט מקבל? דאי אמר זורק מקבל? אגב, אוקיי, אז בואו קודם נסביר את השאלה. כאן לא כתוב על קבלת אדם. אוקיי, צריכים לשחוט. ולזרוק את הדם, נכון? אבל גם יש קבלת הדם. צריכים לקבל את זה בתוך כלי. נכון? למדנו את זה. ועכשיו הם אומרים, אז אין פייס מיוחד. אז כנראה מישהו שכבר קיבל פייס למשהו, הוא זה שזוכה בדבר הזה גם. אז עכשיו מי יעשה? אז או השוחט או הזורק, נכון? כי בעצם זה לפי הסדר. שוחט וזורק. בין השחיטה לזריקה יש קבלה. אז האם השוחט מקבל? אז הם אומרים, שוחט מקבל, למה? דאי אמר זורק מקבל, אגב חביבותי לא מקבל לכולי דם. האם נגיד שאם ניתן לזורק לקבל את הדם, בגלל שהוא כל כך רוצה ומתלהב לזרוק את הדם, אז הוא לא יחכה עד שכל הדם יוצא. כן? אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את המצב הזה. צריכים כן, הוא שוחט, ואז הוא שם את הכלי כדי לקבל את הדמים. עכשיו אדם מטפטף, 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 כאילו, זה, הוא מעצבן, הוא רוצה כבר לעשות את העבודה. מה שמעניין, ראינו גם בתחילת העמוד, כאילו, בכפדל העמוד ב', גם את ההתלהבות, נכון? שהוא יובש בגדי קודש, כי הוא כל כך מלהב שהוא יעשה את העבודה ישר, וישכח להחליף את הבגדים. אז גם כאן רואים, כל הזמן אני חושבת שרואים בכל הפרק הזה עם הפייסות וזה שהם שברו רגל של מישהו והרג מישהו, כמה ההתלהבות של הכהנים לעשות את העבודה. כן, הם כל כך מלהבים. יש לשאול האם באמת תמיד היה ככה. אנחנו דיברנו על הכהנים שהם לא תמיד היו הכי...
תמימים.
כן. יש לשאול האם באמת תמיד עשו את הדברים בכל כך הרבה התלהבות. וגם רואים, מה שכן רואים, וזה אולי גם עוד דבר מעניין, ש... אפילו שהם מתלהבים, הרבה פעמים הם לוקחים את ההתלהבות למקומות לא טובים. כאילו גם מבחינת ההריגה במקדש, כן? אז זה שרצח את חברו. וגם מבחינת זה ששבר את רגלו. וגם מה שראינו לגבי הבגדים, הדעה הפוכה. שבעצם לא אמורים לתת לו בידי קודש, כי אם הוא לא יזכה בפייס, הוא ירצה בכל אופן לעשות את העבודה. אז הרבה פעמים בוא נגיד misplaced התלהבות, נכון? שזה לא היה במקום הנכון. אז אולי זה הביקורת על הכהנים. כאילו, לפעמים זה לא טוב כשאנשים לא מתלהבים, אבל מצד שני, כשיש התלהבות, צריך לכוון את ההתלהבות בצורה הנכונה. ולשים את הכל בפרופורציה הנכונה, ולא לקחת התלהבות במקומות לא טובים. וזה אולי היה הבעיה של הכהנים באותם ימים, שהם לקחו את ההתלהבות שלהם למקום הלא נכון. אוקיי, אז כאן שוב רואים את ההתלהבות הזה שיכול להיות, לגרום לבעיה שהוא לא יקבל את כל אדם. או דילמה, אוקיי, זה עדיין חלק מהשאלה. האם זה החישוב שלנו ולכן זה יהיה השוחט? או דילמה זורק מקבל, דאי אמרת השוחט מקבל, דימני זה שחט זר. אוקיי, לא דיברנו על זה, אבל כשעשו את הפייס, הפייס השני זה מי שוחט. עכשיו, לאו דווקא הכהנים היו שוחטים. גם זר יכול לשחוט. למדנו את זה כשלמדנו על קורבן פסח. שגם הזר יכול לשחוט את הפסח. ואם זכור לי נכון, גם שם ראינו שמדברים על שחיטה שנעשה על ידי כהן. למרות שלא תמיד הכהן היה שוחט. אבל אולי מכאן רואים גם שבאופן כללי הכהן היה שוחט. למרות ששחיטה קשרה בזר.
הבן אדם היה נשען על
זה סמיכה,
אבל אני לא חושב שהזר היה ממש שוחט.
אז זה מה שלמדנו, הזר מותר לשחוט, אבל לא ברור, כאילו באופן כללי הוא לא היה זה ששוחט. נכון, גם דיברנו על זה כשלמדנו על פסח. שלמרות שכשר, עדיין המקורות מדברים על זה שהכהן עשה. וגם כאן ברור שהכהן עושה כי עושים פייס. אז אומרים, אולי נגיד שלא השוחט מקבל כי לפעמים יכול, כאילו, בואו נגיד אפילו אם זה לא קורה הרבה, באופן עקרוני, השוחט יכול להיות זר. ואם השוחט יכול להיות זר, אז בעצם, אם נגיד לשוחט לקבל את הדם, אז יצא מקרה אולי בטעות שהזר יקבל את הדמי. אוקיי, אז זה השאלה. תשמע, בן קטין עשה יוד בית דד לכיור. כדי שיהיו יוד בית אחים, אחיו הכהנים, עסוקים בתמיד, מקדשים ידיהם ורגליהם בבת אחת. אוקיי, קודם בואו נבין את המקור הזה. אוקיי, בן קטין זה בן אדם. הוא עשה, איך נראה תמונה, יש שמונה דווקא יפה כאן. כיור עם יוד בית ברזים. אוקיי, בואו נראה את הכיור כאן. אוקיי, זה מזכיר לי את הכוסות של קידוש. בדיוק. הכוסות של קידוש אולי הם באמת מובנים על הבסיס הזה, נכון? שבעצם יש כוס ויש כל הפיות מסביב. ואז אפשר לפתוח את זה מכל מיני כיוונים. עכשיו, למה 12? דווקא 12 לאחיו הכהנים, 12 האחים הכהנים, שהיו צריכים לקדש את ידיהם ורגליהם בבת אחת. איך זה קשור לענייננו? מה למדנו? היו 13 פייסות, נכון? אוקיי, אז מה קשור? כל השאלה, האם מי שמקבל את הדם זה השוחט או זה הזורק? אז איסא כדעת, השוחט מקבל, תלייסר הוו. לשחיטה לא צריכים לקדש ידיים ורגליים. אבל לקבלה וכל הפעולות הבאות צריך לקדש ידיים ורגליים. Okay. אז אם השוחט מקבל את הדם, אז הוא גם צריך לקדש ידיים ורגליים, ואז יצא שיש 13 כהנים שצריכים קידוש ידיים ורגליים. ולכן כנראה זה הזורק, כי רק הוא צריך, רק משם צריכים לקדש ידיים ורגליים, והשוחט לא צריך. אז איך הסכנה לשוחט? תלי סרבו אל עליו שמה מינה. הזורק מקבל, שמה מינה. אוקיי? ולכן לומדים שהזורק הוא זה שמקבל את הדם. אמר לרב אחא ברי דרב לרב אשי, אף אנא נמי תנינא, גם יש לנו מקור תנאי שמדגל בשיטה הזאת, שחט השוחט וקיבל המקבל ובא לו לזרוק, שמה מינה. אוקיי? אז לכן ברור מכאן שהשוחט זה לא המקבל. אוקיי? ואז כתוב שהמקבל בא לו לזרוק, והוא הולך לזרוק, אז ברור שהמקבל הוא הזרק. שוב, אותו מבנה, רק בסוף מביאים את המקור שמוכיח את זה ב-100%. נכון, מאוד מאוד אופייני. Okay, עכשיו נלמד את כל הדרכים השונים הסדר השונה לפי כל הדעות. אז אמר בן עזר לפני רבי עקיבא, כן, שזה כדרך הילוכו. Okay? אז תנו רבנן, כיצד דרך הילוכו? הראש והרגל ראשון, החזה והגרה, שתי הידיים, שזה שתי הרגליים הקדמיות, שתי דפנות, העוקץ והרגל, זה הזנה והרגל, נכון? והרגל האחורית השמאלית. Okay? וזה בעצם כדרך הילוכו. קודם הראש, הרגל הולך יחד עם הראש, לא ברור לי למה, אבל כולם מסכימים שהראש הולך יחד עם הרגל, אוקיי? החזה והגרה, כן, זה לפי סדר הבהמה. אז שתי הידיים, הרגליים הקדמיות, אז שתי הדפנות, בצד, ואז העוקץ והרגל, הזנב והרגל האחורית. רבי יוסי אומר, דרך הפשטו, איך שהיו מפשיטים את הבהמה, היה קרב. כיצד דרך הפשטו, הראש והרגל, נשים לב, ונדבר על זה אחר כך, שהראש והרגל תמיד ראשונים. כולם מסכימים על זה, אוקיי, ולכן גם שמתי בטבלה שאפשר, כן, לי היה קשה לראות את זה בלי הטבלה, את כל הסדר, אוקיי? שמתי בטבלה כדי שאפשר לראות באמת איזה דברים שונים זה מזה. אוקיי, דרך השיטו, אז הראש והרגל, העוקץ והרגל האחורית, כן? אז מהראש מגיעים לזנב, אוקיי? ולאחורי, ואז שתי הדפנות, ואז שתי הידיים, ואז החזה והגירה. רבי עקיבא אומר, דרך ניתוחו. כשהם מנתחים לחלקים עבר, אז זה הסדר ניתוחו. הראש והרגל, שתי הידיים, החזה והגירה, שתי הדפנות, ועוקץ והרגל. רבי יוסי הגלילי אומר, דרך אילויו היה קרב. אוקיי? שזה דרך, דרך איזה איברים הכי חשובים. אוקיי? לפי החשיבות העבר היה קרב. כיצד דרך אילויו, הראש והרגל, כן, זה אולי הדרך הכי, כן, הייתי חושבת, כן, עם האוכים, אני הייתי דוגלת בשיטה שלו. כי אם אוכים לפי החשיבות, מקטירים קודם את האיברים הכי חשובים בבהמה. וזה בסופו של דבר מה שחשוב לנו. אנחנו מקריבים בהמה, לא כל כך חושבים על הצורה שלו, ואיך היה בחיים, ואיך היה, כאילו, זה מעניין גם, אחד מדבר על איך היה בחיים, כאילו, אחד מדבר על איך היה כשמפשיטים את זה, לצורך, מה הצורך שלנו בבהמה זה כשאנחנו מפשיטים את זה. ואחד דרך איך מנתחים את זה, כאילו שזה גם שני האמצעיות, הם בעצם החשיבות שלנו לחלקים, כן, כשאנחנו מנתחים ומפשיטים, והדרך האחרון זה בעצם לפי החשיבות של מה זה אומר בשבילי כרגע, מה יותר חשוב. אז הראש והרגל, אז החזה והגירה, ואז שתי הדפנות, ואז העוקץ והרגל, ושתי הידיים. אז אומרים, והכתיב, כל נתח טוב ירח וכתף, הרי כתוב בעצם כל נתח טוב ירח וכתף, מה? הירח והכתף הם הכי חשובים. אז אם כן, למה הראש והרגל ראשונים? כאילו זה אמור להיות הרגליים. כאילו הרגליים והכתף. ולא הראש, בוא נגיד כן, לראש גם אין בשר על הראש. זה מאוד מוזר. אז ההיא בכחושה. אוקיי? שעונים שבעצם... נכון. כחושה זה בהמה מאוד, בלי שומן. אז בהמה בלי שומן, אז הירך יותר טוב מן הכתף. כי הירך יש בה כל מיני שרירים. אבל בהמה שמנה, אז בעצם, שזה כמו אלו שהיו מפרישים לקורבן תמיד, הכתף יותר טוב. ולכן, היו מקריבים, כן, אומרים, כן, היו כמה דעות, אוקיי, אז טוב, כאן. היו כמה דעות להבין מה זה כל נתח טוב ירח וכתף. אז כאן בשנסטין לפחות מסבירים שהירח טובה מן הכתף בעצם. זה מה שהמשמעות של הפסוק. ולכן הרגל אמור להיות לפני הדפנות. שבדפנות יש את הכתפיים. אז כאן אומרים שזה רק בבהמה כחושה, אבל במאה השמנה אז עדיף הרגל. כאילו, סליחה, עדיף הכתף בעצם. כי בכתף יש שומן יותר רב מן הירח. אוקיי, ולכן היום מקריבים את הדפנות לפני הרגל. אוקיי, למרות שגם הרגל הראשון לפחות, היו מקריבים את הראש והרגל ראשונים, אבל כנראה לדעתו היו צריכים להקריב את כל, לפי הפסוק היו צריכים להקריב את כל הרגליים קודם, ואז השתי הדפנות. אמר רבא, בין תנא דידן ובין רבי יוסי, בתר אילויה דבישרא אזלינן. אוקיי, גם התנא שלנו במשנה, שזה... כן, התנא קמא במשנתנו, שמי מעלה עברים לכבש, ואז הלכו לפי הסדר הזה, שניהם מסכימים שזה בתר אילויה. אז כן, כמו שאמרתי, שזה בעצם הדעה העיקרי. אבל מה המחלוקת ביניהם? כן, בוא נשים לב, בוא נשווה בין רבי יוסי הגלילי למשנה שלנו. אז כן, אז מתחילים מראש והרגל, ואז אצלנו זה שתי הידיים, והעוקץ והרגל, והחזה והגירה, ושתי דפנות והקרביים. אז, כן, הקרביים לא חלק מזה. אז כאן הראש והרגל, החזה והגירה, שאצלנו זה קרוב לסוף, ושתי הדפנות שזה האחרון, ואז העוקץ והרגל ושתי הידיים זה ממש כאילו מאוד שונה הסדר, mm-hmm. נכון? השתי הידיים שהיו בהתחלה הם בסוף אצלם. אז מה אומרים כאן? Mar batar azil iver de bistra, umar azil batar shamna de bistra. Okay, אחד הולך לפי חשיבות העבר, ואחד הולך לפי חשיבות השומן. כאילו, מה יותר שומני? מה טעם הסלקה רגל בהדה רשע? משום דרשע נפי שבעצמות. שנפי שבעצמות, כאילו יש הרבה עצמות שם, ואם כן, כן, הם רוצים לדעת למה הרגל למה הרגל יחד עם הראש? אז אומרים, בגלל שיש הרבה עצמות בראש ויש מעט בשר, ולכן זה לא כבוד להקריב את זה לבד. ולכן הם אומרים שמקריבים את הרגל יחד עמו. כי להקריב את הראש, הראש זה הכי חשוב, אבל מצד שני יש בזה כמעט ולא בשר. אז לכן מקריבים את זה יחד עם הרגל כדי שיהיה בשר עם זה. אוקיי, עכשיו הם מסבירים למה הראש בראשונה. וכולי עלמא מיעט ראש קרב ברשע. מנעלי, אוקיי? מנעים לנו שמקריבים את הראש בהתחלה. דתניא, מנעים לראש ופדר שקודמים לכל איברים. יש ברייתא שאומרת את זה. למה הראש והפדר, שזה החלב, שמכסה את המעיים, אוקיי? יש חלב שמכסה את המעיים. למה מקריבים אותם קודם לכל איברים? תמוד לומר את ראשו ואת פדרו, אוקיי? מה כל הפסוק? וניתח אותו, אוקיי? מדובר על הכבש לא עולה. וניתח אותו לניצחיו, את ראשו ואת פדרו, אוקיי? אז מזכירים רק שני דברים אלו. וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח. אוקיי? אז כיוון שהם בעצם הובדלו מכל השאר, לכן הם כנראה חשובים. אז אומרים, ואידך, פדר אחרינה. עכשיו מוזכר פסוק אחר, אוקיי? באותו פרק מוזכר קצת כמה פסוקים לפני, בפסוק ח', וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים. את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח. אוקיי? אז גם שם מוזכר. אז למה בעצם צריך להזכיר עוד פעם? אוקיי? יש כאלה שלא גורסים את המילה אחרינה. אוקיי? ורק אומרים אידך פדר למי אתה. אז בשביל מה זה בא? לחידתניה כיצד היה עושה נותן את הפדר הבית השחיטה ומעלהו. וזהו דרך כבוד שמעלה. אוקיי? זה בא להגיד לנו שבעצם יש ברייתא שאומרת ש הכהן המעלה את הראש, מה היה עושה? היה שם את הפדר איפה שהוא שחט את הבהמה. כי הוא לוקח את החלב הזה ומכסה את המקום שהוא חתך ומעלהו. וזה דרך כבודו שמעלה, למה? שבעצם יש כאלה שמסבירים שאו כדי שלא נראה את הדם, או שלא נראה את החתך בעצם, כאילו הוא היה מכסה את זה עם הפדר כדי בעצם לחסות ולעשות את זה יותר מכובד. ולכן משתמשים בפדר. אוקיי? וכל זה בא ללמדנו, כאילו למה הבאנו את זה בהתחלה? כדי ללמדנו בעצם שמקריבים את הראש קודם, כי לומדים את זה מהפסוק, את הראש ואת פדרו, את ראשו ואת פדרו, בעצם זה החשוב. גם אפשר תמיד, כן, הראש תמיד, כן, אפילו המילה ראש בא מזה שזה ראשון, זה חשוב.